אהלן, שלום לכולם. אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט על כסף, השקעות והתפתחות אישית. הפודקאסט בו אנחנו מדברים על נושאים הקשורים בכסף, השקעות וכמובן תהליכי ההתפתחות האישית המתלווים לעיסוק בנושאים האלו. אני מזכיר לכם לעקוב אחרי הבלוג ודף הפייסבוק בשם גורו נדלן. זו גם הזדמנות לשאול שם שאלות, להעלות נושאים לדיון, או אפילו להעלות רעיונות או בקשות לפרקים או נושאים שאתם רוצים שאני אדון עליהם, ואני אנסה לספק את הסחורה ולענות על מבוקשכם. אז היום אני רוצה לדבר למעשה שתי אסטרטגיות שאני נוהג לחלק אותם בדרך כלל למשקיעים בנדלן, ככל שזה קשור להשקעות בנדלן מניב למגורים, וזה עסקאות פליפ, או עסקאות סיבוב, או עסקאות אקזיט, כל אחד קורא לזה במונח אחר, אבל לכולם יש את אותה המטרה, או עסקאות לטווח ארוך של נדלן מניב. אז בואו ננסה קודם כל להבין, קצת להגדיר מה זה אומר כל מושג. אז כשאנחנו מדברים על עסקאות פליפ או סיבוב, אנחנו למעשה מדברים על סוג של משקיעים שאוהבים לבצע עסקאות מהירות. טווחי הזמן של העסקה הם בדרך כלל קצרים. כשאני מדבר על טווחי זמן, אני מדבר מזמן הרכישה ועד לזמן המימוש. והטווחי זמן האלו בדרך כלל נעים בין כמה חודשים לסדר גודל של שנה, שנה וחצי במקסימום. בגדול, מדברים פה על רכישה של נכס במחיר טוב, יש כאלה שאפילו מתעקשים לומר נכס שהוא חייב להיות מתחת למחיר השוק. אני לא חושב שחייבים להתמקד דווקא בסוגיה של מתחת למחיר השוק. כמובן שזה יתרון גדול, כי אנחנו כבר מייצרים פרמיה במועד הרכישה שלנו. עכשיו, ההפרש בין מחיר הנכס, עלויות העסקה וכמובן השקעות ההשבחה לבין מחיר המחירה שלנו, זה למעשה מרווח הרווחיות שלנו. ככל שהמרווח גדול, הרווחיות שלנו עולה. הצורה השנייה היא למעשה נדלן מניב. המשקיעים שבוחרים במסלול הזה מכוונים מראש לטווחי זמן ארוכים יותר, לטווחי זמן של שנים. המשקיעים האלו של הטווח הרחוק הם למעשה מחפשים החזקה ארוכה של הנכס, להזכיר אותו וליהנות מתזרים המזומנים שלו לאורך התקופה. האסטרטגיה הזאת היא גם מוכרת כקנה והחזק, או באנגלית, יש כאלה שאוהבים לקרוא לה buy and hold. בעיקרון, כל גישה וכל אסטרטגיה היא טובה. אם אתם מבינים את היתרונות ואת החסרונות של כל דבר, כמובן שזה גם קשור לאופי של המשקיע, להתנהלות של המשקיע. יש סיבה למה יש משקיעים שמעדיפים אקזיטים ויש משקיעים שמעדיפים נכסים מניבים. כנראה שמרכיבי אישיות ואופי והאסטרטגיה שלהם שונים בהיבטים הללו. למרות שהגישה שלי ברובה נוטה לכיוון של צבירת נכסים מניבים, אני יכול להעיד אפשר לומר שאני משלב בין שתי האסטרטגיות הללו. בין נכסים מניבים לבין נכסים שאני עושה להם אקזיט. ככלל, אני מעדיף אסטרטגיה של הגדלת החזקה בנכסים לאורך זמן, וככה לבנות את המערך נכסים עם תזרים מזומנים חיובי חודשי, ולייעל את ההחזקה ולהגדיל אותה ככל שעובר הזמן, ולהגדיל את התזרים ולהגדיל את מספר הנכסים, וככה להגדיל את הרווחיות שלי. בכדי להיכנס קצת יותר לעומק, אני אוהב להשתמש במטאפורות כדי שיעזרו לאנשים ולכם ולמאזינים להבין את הכוונות שלי. אז אני נוהג לשאול שאלה, מה אתם מעדיפים? פרה אחת שמנה או הרבה פרות רגילות? אני מסתכל על נכסים כסוג של פרות מניבות. למעשה אנחנו רוצים לגדל ולטפח אותם כדי שיניבו לנו חלב שמייצר כסף. למעשה זו השקעה בנכס מניב. פרה היא סוג של נכס מניב. האופציה השנייה היא לגדל, לקחת פרה שהיא תשמין ואז לקבל החלטה שאנחנו שוחטים אותה בכדי למכור אותה ברווח חד פעמי לבשר ואנטריקוט. המשקיעים שזאת האסטרטגיה שלהם, אנחנו נקרא להם המשקיעים של הפליפים ושל האקזיטים. בואו ניכנס קצת יותר לעומק. אם אני כמשקיע, אני משול לרפתן, אז יש רפתנים שמעדיפים להשקיע את המרץ ואת האנרגיה ואת הזמן שלהם בלאתר פרה עם פוטנציאל במחיר טוב, והם ירכשו אותה. הם למעשה יפנקו אותה, יאכילו אותה במזון איכותי כדי שתשמין. בינתיים, תלוי בכמה זמן, אולי הם גם יפיקו ממנה קצת חלב. אבל אז, בנקודה מסוימת, הם יאללה, למשחטה. ישחטו אותה, או שימכרו אותה למישהו אחר שירצה ליהנות מתפוקת החלב המוגדלת שלה. למעשה, בעת המחירה, הם מממשים את הרווח שלהם מאותה פרה, וייצאו לדרך, יחפשו פרה חדשה אחרת. זאת אומרת, הם כל פעם יחזיקו פרה אחת, ישביחו אותה, ימכרו. פרה, ימכרו. או ישחטו, תלוי מה הם מעדיפים לעשות. לעומת האסטרטגיה הזאת, יש סוג של רפתנים שהם דוגלים באיסוף פרות. למעשה, אם אנחנו משווים את זה למשקיע, זה משקיע שדוגל באיסוף נכסים מניבים. למעשה, כמו רפתנים. הרפתן כל הזמן מחפש להגדיל את התפוקה של הרפת שלו. עכשיו, יש לנו כמה דרכים להגדיל את תפוקת הרפת. הדרך הראשונה, אפשר להחליט שנותנים לפרות מזון איכותי, תנאים טובים. הבעיה עם זה שלהגדלת תפוקה מהסוג הזה, יש מגבלה. זאת אומרת, בסופו של דבר, לא משנה כמה אני אכיל את הפרה, וכמה תנאים אני אתן לה, וכמה ויטמינים, בסוף יש מגבלה לכמות החלב שהיא יכולה לייצר. היא לא יכולה לייצר חלב עד אינסוף. אז אולי אני אביא את התפוקה שלה מ-20 ליטר ליום ל-30 ליטר ליום, אבל אני לא יכול להביא אותה למצב של 1,000 ליטר, 2,000 ליטר ליום. יש מגבלה פיזיולוגית בסופו של דבר, או מגבלה פיזית. אותו דבר בסחירות של נכסים. אם נכס מוזכר ב-4,000, אז אולי אם אני אשביח אותו, אני אזכיר אותו ב-4,200, 4,500, אתם יודעים מה? בואו נגזים, 5,000 שקל. אבל אני לא יכול להגדיל את הסחירות עד אין סוף. אני לא יכול לבקש על נכס 10,000 או 15,000 שקל. בסוף יש מחיר שוק. אז יש מגבלה. אז יש דרך אחרת למעשה להגדיל ולייעל את ההכנסות. כרפתן, כדי להגדיל את תפוקת החלב הכללית שלי, במקום לנסות להגדיל תפוקה של כל פרה עד למקסימום, אני יכול פשוט מאוד להגדיל את כמות הפרות שברשותי. זאת אומרת, אם כל פרה אני הגעתי לתפוקה מקסימלית של 30 ליטר ליום, אז אם אני קונה עוד פרה, למעשה התפוקה שלי עלתה בעוד 30 ליטר. כל פרה שאני מוסיף לרפת מגדילה את התפוקה הכללית שלי. זאת אומרת, למהלך כזה אין מגבלה. ככל שאני מוסיף פרות / נכסים, אין לי מגבלה לכמות ההכנסות שאני יכול לייצר בהתנהלות הזאת. יתרון נוסף שאפשר להסתכל על ניהול של רפת מרובת פרות, או משקיע שמנהל הרבה נכסים, בואו נדמיין שיש לנו פרה אחת שהיא חולה. ברגע שהיא חולה, היא לא יכולה להפיק חלב, או שתפוקת החלב שלה יורדת. אם אני משקיע של אקזיט, ויש לי רק פרה אחת, והיא לא עונה על הציפיות שלי, אז אני בבעיה, כי הסתמכתי רק עליה, יש לי רק נכס אחד, יש לי רק פרה אחת. לעומת זאת, אם אני משקיע מרובי נכסים, ויש לי, לדוגמה, 30 פרות, אז אם פרה אחת חולה, עדיין יש לי 29 פרות שמניבות חלב. אתם רוצים שיהיו 5 פרות חולות? אין בעיה. אם יש 5 פרות שהן לא מתפקדות, עדיין יש לי 25 פרות שעושות את העבודה ומפיקות חלב. אותו דבר לגבי נכסים. אם אתם מחזיקים 7 נכסים, ונכס אחד לא מוזכר, או שהוא משופץ, או שיש בו איזושהי תקלה, עדיין יש לכם 6 נכסים שמניבים לכם תזרים מזומנים. ככה שגם אם יש לכם התחייבויות על הנכס שלא עובד כרגע, הנכסים המניבים מכסים לכם את הפער הזה. כמי שאוהב נכסים, אני חושב שחכם לשלב בין גישות כאלו. זאת אומרת, מצד אחד, כל הזמן להגדיל את הרפת ולחפש פרות טובות שמניבות כדי להגדיל את התזרים מזומנים. לפעמים נוצרת הזדמנות, או שהמציאות מייצרת מצב שאני יכול למכור פרה ספציפית ברווח, או שאני מזהה פרה שאולי אני לא כל כך מרוצה מהתפוקה שלה, או שאולי כבר מבוגרת, אולי זה נכס שהוא ישן וכבר מייצר לי תקלות. אז אני יכול לבצע פה מהלך של מכירה, למכור אותו ברווח, ואז למעשה להחליף בנכס חדש, או להביא פרה צעירה יותר ולהצעיר את הרפת שלי בפרות חדשות. למעשה, על ידי מימוש כזה אנחנו עושים סוג של שחלוף, זה למעשה שחלוף נכסים. אז אנחנו מבינים ששתי אפשרויות טובות. העדפה האישית שלי היא למעשה הרפת. אני מעדיף רפת מאשר פרה בודדת. זה כמובן תלוי באופי שלי והמטרות שלי, המטרות העתידיות והאסטרטגיה האישית שלי. למעשה עבורכם, אתם צריכים קצת לחשוב על כל אסטרטגיה ולהבין את היתרונות, את החסרונות, ולהחליט מה הכיוון שמתאים לכם. לאיזה סוג של משקיע אתם שייכים? אתם יותר משקיעים של אקזיטים ופליפים, או שאתם יותר מעדיפים את העניין של לטפח נכסים ולהגדיל את הרפת, אם אנחנו מדברים על פרות. אני רוצה עכשיו להיכנס קצת בהרחבה ולדבר למעשה על היתרונות בהשקעה לטווח רחוק, בנדלן מניב. בואו נביט על תזרים המזומנים. למעשה בביצוע נכון של עסקה ובניהול נכון של הנכס, אני מביא תזרים מזומנים חיובי. למעשה זו הכנסה הפסיבית שלי. מרגע שהזכרתי את הנכס ויש לי המחאות או הוראת קבע שנכנסת כל חודש, זו הכנסה פסיבית. אתם למעשה לא הולכים לעבודה ועובדים תמורת הכסף הזה. היתרון הנוסף, אני רוצה לדבר על יתרון המיסוי. מי שמחזיק בנכס או שני נכסים בודדים, למעשה יודע שמהכנסות על שכירות, למעשה יש לו תקרת פטור. זאת אומרת, עד לסדר גודל של 5,000 שקל לחודש, כהכנסה משכירות, אני אומר סדר גודל, כי כל שנה מעדכנים את הסכום. פעם זה 5,070, פעם זה 5,100, תלוי במדד, ובעוד כל מיני מרכיבים, אבל רשות המיסים מפרסמת מה גובה הפטור. אז למעשה, אם ההכנסות שלכם הם עד לאותה תקרה, אתם לא מחויבים במס. מצד שני, אם אתם כבר עברתם את תקרת הפטור, אז יש לכם כל מיני מסלולים שאתם יכולים לשלם שם את המס. או שזה מסלול נמוך על שכירות שהוא מגיע ל-10%, או יש מסלול של פטור חלקי, או יש מסלול מס שולי. כמובן שזה תלוי כל נישום בהתאם למה שהוא עושה, וזה המקום כמובן להזכיר לכם להקשיב לפרק 3, שם ערכתי או ראיינתי את רואה חשבון ועורך דין גיא רשטיק, שהוא שותף באשכול המיסוי של BDO. שם הוא למעשה מדבר לעומק על כל ענייני המיסוי שאתם יכולים לפגוש ביצוע של עסקאות נדלן. היתרון השלישי זה שותפים. למעשה, כשאנחנו מבצעים עסקאות, יש לנו שותפים. תחשבו שאתם הלכתם והשקעתם בנכס עם חבר, או אם אתם רפתנים, החלטתם לעשות רפת עם חבר במשותף, יש לכם שותף ברפת. שותף לפעמים יכול להיות דבר טוב, מצד שני, אם זה בן אדם אחר, זה אומר שיש לו רצונות משלו, ויש לו דעות משלו, ויש לו מטרות, ויש לו השקפות עולם, וזה יכול להכניס חיכוכים לעניינים. למעשה, יכולים להתגלח חילוקי דעות. כשאנחנו משקיעים בנכס, למעשה יש לנו שותף טוב, הבנק. הבנק, כשהוא מממן לכם את הרכישה של הנכס בצורה של משכנתה, הוא הופך להיות שותף. אבל היתרון הכי גדול של הבנק הוא היותו שותף שקט. הבנק הוא השותף השקט שלכם. הבנק לא מתחלק אתכם ברווחים כמו שותף רגיל. אם ערך הנכס עולה, הבנק לא בא ואומר לך, תשמע, הנכס הזה עלה מיליון ועכשיו הוא שווה 2 מיליון, אני רוצה חצי מהרווח. לא. לעומת זאת, אם היה לכם שותף רגיל, או שהייתה לכם רפת, והרפת הייתה מגדילת השווי שלה, אז חצי מעליית הערך מגיע לשותף שלכם. אז הבנק הוא שותף מעולה. למעשה, כל עוד אתם משלמים את ההלוואה בזמן עם הריבית שהבנק דרש, הוא לא מטריד אתכם. אין לו חלק ברווחים ובהכנסות שלכם ובעליית ערך של הנכסים שלכם. וזה שותף שיש לכם אינטרס לחפש אותו, כי הוא לא מכניס לכם יד לכיס. היתרון הרביעי זה למעשה האפשרות כמשקיעי נדלן להעביר את החוב. הרי אנחנו הלכנו לבנק ולקחנו משכנתה. המשכנתה היא למעשה חוב שלה, אנחנו חייבים כסף לבנק, ואנחנו מחזירים אותו פלוס ריבית. בהתנהלות נכונה עם נכס, למעשה אנחנו מעבירים את החוב הזה. למי אנחנו מעבירים אותו? אנחנו מעבירים את החוב לסוחרים. הסוחרים משלמים שכר דירה. מהשכר דירה אנחנו משלמים את המשכנתה, אז למעשה הסוחר משלם את ההתחייבות שלי לבנק. הוא משלם את המשכנתה. אם נשאר כסף, זה התזרים מזומנים שלנו. יתרון חמישי, וזה שאתם מקבלים נכס במתנה. זאת אומרת, אם אני מרחיב את הנקודה הרביעית, את היתרון הרביעי, בזווית הסתכלות אחרת, אפשר לומר שלמעשה הסוחר רוכש עבורכם את הנכס. למה? כי כספי השכר דירה שיוצאים מכיסו משלמים לבנק את המשכנתה. יוצא שהוא משלם לכם את המשכנתה. יש גישה רווחת את אנשים שלא משקיעים שהם אומרים, אם יש לך משכנתה אז הנכס הוא לא שלך, הוא של הבנק. הם מתבלבלים בהגדרה, הנכס אולי ממושכן לבנק, אבל הוא יהיה שייך לבנק רק אם לא תעמדו בהתחייבויות המשכנתה. אז אם יש לכם סוחרים ודיירים שמשלמים, אין בעיה כזאת, אז הנכס הוא שלכם לאורך כל הדרך. יתרון שישי, וזה נכס במתנה מזווית אחרת. זאת אומרת, אני יכול להסתכל על מצב בו אין לכם תזרים מזומנים. בוא נאמר ותזרים מזומנים שלכם הוא אפסי. השכירות שווה לתשלומי המשכנתה. זאת אומרת, גם במקרה הזה, בסוף תקופת המשכנתה, יש לכם נכס שנרכש על ידי הדיירים שלכם. קניתם נכס במיליון. לקחתם הלוואה של 500,000 שקל. ל-20 שנה. בעוד 20 שנה, גם אם לא היה לכם תזרים מזומנים, יש לכם נכס נקי מהלוואות. עכשיו תארו לכם שבעוד 20 שנה הנכס הזה שנקנה במיליון ושמתם עליו רק 500,000 שקל שווה 2,000,000 שקל. בעוד 20 שנה הוא נקי מחובות, למעשה אתם מורווחים עליו 1,500,000 שקל. זאת אומרת, יש פה מתנה נאה. יתרון 7 זה מה שאנחנו קוראים לו הכסף בקירות. למעשה, אם יש לנו נכס שהשקענו בו, אנחנו יכולים להשתמש בעליית הערך של הנכס בכדי לבצע מימון מחדש. ובכך אני יכול להגדיל את ההחזקה שלי בנכסים נוספים, וכך אני למעשה מגדיל את ההחזקות שלי בנכסים לאורך השנים. מה זאת אומרת? בואו נעמיק רגע בנקודה הזאת. קניתי נכס במיליון. שמתי 500,000 בשביל לקרוש אותו. ובואו נאמר שאחרי 5, 6, 7, אתם יודעים מה, 10 שנים. הנכס הזה שווה 1,500,000. במהלך ה-10 שנים, אני גם שילמתי, בעזרת הדיירים כמובן, משכנתה. זאת אומרת, כרגע התחייבויות שלי לבנק הם לא 500,000 שקל, הם אולי 300,000 שקל. עכשיו, אם הנכס שווה 1,500,000, כבר יש לנו פער בין 1,500,000 ל-300,000 שקל שאנחנו מחייבים לבנק, זה פער של 1.2 מיליון. אפשר על הפער הזה לקחת הלוואה נוספת. אז בנתונים של היום, אפשר לקחת עד 50%, או אם אנחנו מדברים בזמן קורונה, אפשר גם לקחת עד 70% מימון על הנכס. אבל בואו נשאר שמרנים וניקח 50%. אז ממיליון וחצי, 50% זה 750. החשיפה שלכם היא ב-300 לבנק. זאת אומרת, אפשר לחלץ מהקירות עוד 450,000 שקל, ולשים אותם כהון ראשוני על נכס נוסף. זה 450 ישמשו כהון ראשוני, כהון עצמי, על הנכס הנוסף, ותוכלו לקחת עוד 450,000 שקל מהבנק כמשכנתה בגלל מגבלת ה-50%. משמע, תוכלו לרכוש נכס נוסף ב-900,000 שקל. וזה היתרון הגדול של הכסף בקיר, וככה מגדילים החזקות לאורך השנים, כי הרבה אנשים שואלים אותי, אוקיי, אז קניתי נכס אחד, קניתי שני נכסים, שלושה, זהו, נגמר להון העצמי, מה אני עושה? איך אני מתפתח? אז הכסף בקירות הוא אחת האפשרויות שלכם להתפתח ולהגדיל את החזקות הנדלן. אני כמובן רוצה להדגיש ולהזהיר בנקודה הזאת שגם עם מינוף ומימון צריך להיזהר. צריך להיזהר מלהגיע למינוף יתר ובחשיפה גדולה מאוד לבנק, כי אז בתקופות שהן קצת יותר בעייתיות או יותר מאתגרות בהיבט פיננסי, שלא תהיו חשופים ולא תוכלו לעמוד בתשלומים שלכם. היתרון השמיני, אני קורא לו פינוק עצמי. תחשבו על עצמכם כמי ששכיר בחברה, ואתם רוצים עכשיו העלאה בשכר. אז העלאה בשכר זה נושא שהוא מאוד מלחיץ ולא נעים לדבר עליו. איך ניגש למנהל? איך ניגש לבוס? איך נשכנע אותו? אנחנו צריכים להוכיח את עצמי, אנחנו צריכים לבוא עם טיעונים מוצקים. ובואו נגיד בכל זאת שהצלחתם לשכנע את המנהל או את הבוס שלכם לקבל העלאה. בואו נאמר העלאה של 10% במשכורת. אז בואו נחשוב על מי שמרוויח 15,000 שקל בחודש, ברוטו, והוא הצליח לקבל עוד העלאה של 1,500 שקל בגובה 10%. כעת הוא מרוויח 16,500 שקלים לחודש כמשכורת. אבל בנטו שלו לא באמת נשאר לו עוד 1,500 תוספת לנטו. הרי יש מצב שהוא קפץ גם במדרגת מס, במס הכנסה. אז אולי עכשיו מ-1,500 שקל שהוא קיבל העלה, אולי הוא יראה 300-400 שקל בנטו שלו. בואו נראה מה קורה בנכסים. תראו לכם שאתם משקיעים שמחזיקים 3, 4, 5, 7 נכסים, תלוי כמה אתם טובים, ובמועד חידוש אחוזים, אתם רוצים לעשות העלאה של 10%. עכשיו תחשבו, יש לכם סוחר שמתגורר בדירה, אולי שנה, אולי שנתיים, והוא שילם לדוגמה 4,000 שקל. ואחרי כמה שנים אתם מבצעים העלאה רוחבית של 10% בכל הנכסים. זאת אומרת, בנכס אחד יש לכם 3,000 שקל שכירות, נכס אחר 2,000, נכס שלישי 4,000. ואז אתם מעלים, עושים העלאה רוחבית של 10% על השכירות. פתאום יש לכם 400 שקל פה, 200 שקל פה, עוד 300 שקל שם. אתם כבר מגיעים לעוד 1,000 שקל תוספת לחודש, כמעט בנטו. נכון שאתם תשלמו על ההעלאה הזאת במיסוי על ההשכרה. אתם זוכרים אבל שיש לכם פטור עד 5,000, ואחרי זה יש לכם מסלולים של 10% או פטור חלקי, עדיין זה מתגמד. זאת אומרת, אם אתם מבצעים העלאה רוחבית ואתם מחזיקים בהרבה נכסים, אתם למעשה מפנקים את עצמכם בהעלאת שכר אחת לכמה שנים, מבלי הצורך להתחנן לאף אחד, להצדיק משהו לאף אחד. תחשבו גם הגיונית, אם יש לכם משפחה או סוחר טוב שמתגורר, ואתם מעלים את השכר דירה אחרי כמה שנים, הם לא, האינטרס שלהם בדרך כלל הוא לא לשבור את הכלים ולעבור דירה. אז תחשבו על משפחה, כל פעם שמעלים לשכר דירה היא תתחיל לקפל את הפקלאות, לחפש דירה אחרת, הם צריכו להשקיע חודש, חודשיים בחיפושים, יצטרכו לחפש אולי באותו אזור, כי הם לא ירצו להעביר את הילדים לבית ספר, ואם זה באזור אחר, אז בכלל יש דרכה של להעביר את הילדים לבתי ספר ומסגרות אחרות. ומה עם עלויות הובלה? צריך לשלם עכשיו 3,000, 4,000, 5,000 שקל על הובלה. אז כל ההוצאות מסביב, אם הדירה טובה, ואם המערכת יחסים ביניכם לבין הסוחרים טובה, לרוב הם לא ישברו את ההסכם ולא יתנגדו. גם כאן אני רוצה להבהיר ולהדגיש שאתם עושים את זה אחת לכמה שנים. אני לא רואה הצדקה שאם יש לכם סוחר טוב, אז סתם להעלות שכר דירה. אני בדרך כלל נוטה לקבע את השכר דירה, כל עוד הסוחרים טובים, ויש שיתוף פעולה ויש הבנה בינינו. אני רק מציין את הנקודה הזאת שתמיד תדעו שיש לכם את האפשרות כן להגדיל את ההכנסות על ידי העלאה רוחבית, ככל שיש לכם יותר ויותר נכסים. יתרון תשיעי, ביטחון כלכלי עתידי. בואו נחשוב רגע בצורה פסימית. אנשים אוהבים לחשוב על הרע מכל, על הגרוע. אז בואו נחשוב, חס וחלילה, אם מחר משקיע שיש לו כמה דירות, בואו נגיד שכל דירה יש לו, בואו נגיד שיש לו 3 דירות, כל דירה בשווי של 1,000,000 שקל, ויש לו משכנתה של 500,000 שקל על כל דירה, זאת אומרת הוא חשוף 1,500,000 שקל על הדירות, ויש לו עוד 1,500,000 שקל שלו און עצמי בפנים. אם מחר המשקיע הזה חוצה את הכביש וחס וחלילה איזה נהג שיחור או מישהו שסימס תוך כדי דרס אותו, היורשים שלו למעשה מקבלים את כל הנכסים שלו נקיים ממשכנתה. זאת אומרת, גם החוב של 1,500,000 שקל שהיה להם על ידי הביטוח חיים נסגר כתוצאה מהאסון הזה שנפל עליהם. עכשיו, בהמשך לסעיף הזה אנחנו כבר קופצים ליתרון העשירי, שזה קפיצת מדרגה. זאת אומרת, אם אותו משקיע חס וחלילה הלך לעולמו, ברגע שהחברות ביטוח, ביטוח החיים, סגר לו את המשכנתאות, באותו הרגע תזרים המזומנים שלהם גדל. כי זוכרים שאמרתי לכם שהשכר דירה משלם את המשכנתה, אבל עכשיו אין משכנתה. אז למעשה כל השכירות נטו נכנסת אליהם על כיס, ותזרים המזומנים גדל, ולמעשה זה למעשה אולי התפקיד של היורשים עם השנים, להגדיל את האימפריה. אני מאחל לכולם עד 120 ולמות בסביבה טובה, אבל אפשר לומר שהשקעה בנכסים היא גם סוג של תעודת ביטוח עבור היורשים שלכם, בעיקר כשביצעתם השקעה של נכסים עם מינוף, עם כסף זר, כשיש עליו ביטוח. יתרון 11, אני רוצה לדבר על גידור. למעשה, במצב של ריבוי נכסים, אתם גם מייצרים גידור. זוכרים שדיברנו על הרפת ועל הפרה? אמרנו, אם יש לי 30, 40, 50, 100 פרות ברפת, ואחת חולה, יש לי עוד 29 פרות שמניבות חלב. אותו דבר בנכסים. כשיש לכם ריבוי נכסים, ונכס אחד או שני נכסים עומדים ריקים או לא מוזכרים כתוצאה, לא משנה מה הסיבה, משהו לא עובד שם, למעשה יש לכם עוד נכסים שלמים, אחרים שעובדים, מכניסים שכירות, עם תזרים מזומנים חיובי, שיכולים גם לחסות את ההתחייבויות על הנכסים שעומדים ריקים חס וחלילה. כמובן שאם אתם משקיעים שיש להם כמה וכמה נכסים, אז אתם גם משקיעים מיומנים, ואני בטוח שהתקופה שהנכסים הללו עומדים ריקים היא לא ארוכה, אז גם אם זה לחודש או חודשיים, יש לכם פה סוג של גידור שמגן עליכם מלהוציא כסף מהכיס, אלא למעשה התזרים מזומנים של שאר הנכסים יחסה את הנכסים הלא פעילים. יתרון 12, אני קורא לו יתרון עקף חיים. תחשבו על מצב שבא לכם עכשיו חופשה של חודשיים. אתם יודעים מה? אני זורם אתכם. חופשה של 4 חודשים במלדיבים. הרי אם אתם עובדים כסחירים בחברה, מי ייתן לכם לקחת חודשיים חופש? מי ייתן לכם לקחת 4 חודשים חופש? כולם מנסים לקמבן, לג'נגל, לקחת את החופש בחגים של סוכות, יום כיפור, ראש השנה, ואז להוסיף לזה את הימי חופש שנצברו, ואולי להגיע לחודש, חודש וקצת. אבל אם אתם משקיעים, ויש לכם נכסים, והסחירות דופקת, למעשה, כשאתם יוצאים לחופשה, ההכנסה שלכם דופקת גם כשאתם בחופשה. אם אתם סחירים וגם יצאתם ל4 חודשים, אז בסוף ימי החופש שלכם נגמרים. בוא נאמר, היה לכם חודש ימי חופש, צברתם 30 ימי חופש, ואתם ל4 חודשים חופשה. 3 חודשים למעשה, זה על חשבון ימי חופשה עתידיים, או על חשבון המשכורת שלכם, אתם משלמים עליהם בכסף. כשיש לכם השקעות, אין לכם מניין של ימי חופשה. יש לכם תזרים מזומנים, אתם יכולים להיות בחופשה, והעסק שלכם, הדירות שלכם, ההכנסות שלכם ימשיכו לזרום. לסיכום, אני רוצה לחזור לנקודות ההשוואה בין שני המסלולים של נכס מניב לעומת עסקאות אקזיט. אז הנקודה הראשונה היא, אני תמיד אומר, בוא ניקח דוגמה מהמצליחנים. ככלל, אם אתם תסתכלו על כל בעלי ההון, בין אם זה בישראל ובין אם זה בחול, כל הטייקונים, לא משנה איך הם עשו את עונם ובאיזה אפיק, הם מראים לכם, רובם צוברים נדלן, ומראים לכם שהחזקות ארוכות טווח הרבה יותר רווחיות והרבה יותר יציבות ממסחר. למעשה, כשאתם עושים אקזיט, אתם סוחרים, אתם קונים, מוכרים, קונים, מוכרים. זה מסחר. כשאתם מחזיקים נכסים לטווח ארוך בצורה יציבה, אתם למעשה יש לכם רווחיות שעולה, ועם הזמן אתם רק גדלים בשווי נטו שלכם. נקודה שנייה, זה תנו לכסף לזרום. אם אני חוזר עוד הפעם לדימוי של הרפת והפרות, עם הפרות החולבות, מה אומר הרציונל של האקזיט? בואו נשביח את הרפת, נשקיע בפיתום של הפרות שהם ישמינו, ואז יאללה נשחט אותם בשביל הבשר, נעשה מהם אנטריקוט. אבל זהו, אחרי ששחטתם אותם אין דרך חזרה. ממשתם את הרווח בצורה חד פעמית. לעומת זאתי, השקעה ארוכת טווח אומרת, רגע, יש לי רפת, הרפת הזאת מניבה לי חלב, והחלב הזה הוא מביא לי כסף, למעשה החלב הוא תזרים מזומנים. אז למה למכור? בואו רק נדאג שיהיו יותר פרות ברפת הזאת, והרפת תניב יותר. למה לשחוט פרות חולבות? או כמו שאומרים, למה לשחוט את האווזה שמטילה ביצי זהב? נקודה שלישית, זה למעשה פסיכולוגיה בשילוב של מציאות נקמנית. הטבע האנושי מראה לנו שכסף מהיר שבא אלינו מאקזיט הוא למעשה ממכר. אנשים הופכים להיות, אני ראיתי את זה בעיניים, הופכים להיות סוג של נרקומנים של אקזיטים. אחרי כמה סיבובים, 100,000 שקל פה, 200,000 שקל שם, אנשים בטוחים שזה ממשיך להם לנצח. ואז פתאום בתקופות חלשות, כשאין עסקאות, מה קורה? הם למעשה אוכלים את הכסף שלהם. תסתכלו עכשיו, הפרק הזה מוקלט בזמן שיש לנו משבר קורונה, משבר עולמי. מה קורה לכל אותם משקיעי אקזיט? מי שמימש את הרווחים שלו, מה הוא עושה עכשיו? הוא פשוט אוכל אותם. אין הכנסות, אוכלים את הכסף הזה. לעומת זאתי, בנכס מניב, אין לי ירידה של ערך הכסף. זאת אומרת, באקזיט, ברגע שמימשתם, הנכס שלכם זה הכסף שלכם. אם אתם אוכלים אותו, הוא יורד בערכו. לעומת זאת, בנכס מניב, הכסף שלכם לא נגמר, הוא פשוט ממשיך לזרום. כי הנכס שומר על ערכו בשוק, עולה או יורד, לא משנה, אבל הוא שומר על הערך שלו עם השוק. וכמו שאתם יודעים, בישראל יש לנו עליית ערך ממוצעת של 2% בשנה, אז, ויש לכם תזרים מזומנים, אז התזרים ממשיך לזרום. זאת אומרת, זה כמו מעיין הנאורים, המים ממשיכים לזרום ואתם נהנים. תדאגו שיהיה לכם תזרים מזומנים קבוע. נקודה רביעית, אני קורא לזה חביב הבנקים. הבנקים והגופים הפיננסיים שבדרך כלל אתם מלווים מהם כספים לבצע השקעות, הם מאוד 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 מעריכים את השווי נטו שלכם שמגובה בנכסים. זאת אומרת, הם מעריכים את זה הרבה יותר משווי שנובע ממזומן. מה אני בא להגיד פה? שאם יש לכם מיליון שקל בבנק, או נכסים בשווי של מיליון שקל שמניבים לכם תזרים, הבנקים יעדיפו אתכם עם הנכסים בשווי של מיליון שקל, ולא עם מיליון שקל בעוש. למה? כי הבנק יודע שמזומן קל מאוד לבזבז. מזומן הוא נזיל, קל מאוד להשתמש בו. אז למעשה הבנק מעדיף אתכם עם ביטחונות. וככל שהביטחונות האלה יותר גדולים ופחות נזילים, הוא יעדיף אתכם. לכם הבנקים אוהבים להלוות בקלות יתרה לאנשים שהם בעלי נכסים, מאשר לאנשים שיש להם חורים באצבעות והכסף שלהם נמצא אומנם בעוש, אבל הוא מדלדל ונוזל. נקודה חמישית ואחרונה, אני רוצה לדבר על ריבוי מסלולי רווח. בנכס מניב, למעשה יש לכם כמה מסלולי רווח במקביל. בעוד ובנכס, לאקזיט או פליפ, יש לכם רק את מסלול המימוש המהיר. באקזיט, קניתם, מכרתם, זה המסלול, עשיתם את הכסף. בנכס מניב, תזכרו, יש לכם הכנסה מסחירות. פעם שנייה, הנכס שלכם נרכש על ידי הסוחרים. אתם זוכרים, הם משלמים לכם את המשכנתא. למעשה, הם מגדילים את הפער שלכם בין שווי הנכס להתחייבויות שלכם לנכס. פעם שלישית, בארץ, ההשקעה בנכס מביאה גם רווחים בצורה של ריבית דריבית. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על פי ניתוחים של בנק ישראל של 50 שנים אחרונות, 15 עשורים אחורה, אנחנו רואים למעשה עלייה ממוצעת של 2% בשנה על ערך הנכס בצורה עקבית. נכון שערכי הנכסים עלו וירדו, עלו וירדו. אך אם אנחנו מסתכלים לאורך השנים, יש לנו עלייה ממוצעת של 2% לשנה בצורה של ריבית דריבית. תחשבו על זה, זה כוח עצום. פעם רביעית, גם אתם, למרות שזה נכס מניב, אתם יכולים לקבל החלטה שהגיע הזמן לממש את הנכס וליהנות מעליית הערך שלו, בדיוק כמו באקזיט. אז רבותיי, תחשבו על, על כל הנקודות האלה, תעכלו אותם. אני שמח לשתף, מקווה שיהיה לכם מעניין. לא לשכוח לעשות לייק, לעקוב אחרי הפודקאסט גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט ובשאר האפליקציות. תעקבו אחרי הפייסבוק ואחרי הבלוג, אני גם אשתף שם דברים שאני לא תמיד מעלה בפודקאסט. ונתראה בפרקים הבאים. תודה ולהתראות.